חודש טוב, באיחור קל, 233. טוב. מה, למה אוי?
רגע, חייבתי על הדוצה הזאת.
נכנס אדר, מרבים בשמחה, בלי אוי.
כן, אדר לא נמרבים.
מה? מה אחר? טוב, נקודה זו אינה מוכרת כל כך. שם היינו, אני חושב. להרחיב קצת את הדיבור עליה כדי שהדברים יהיו מובנים. כאשר בורא העולם מתגלה, הוא יתברך מתגלה לעולם כולו. ההתגלות היא אוניברסלית. אנחנו מונותאיסטים אמיתיים, בורא העולם הוא הבורא של כל הנברא, לא רק של ישראל. כאשר הוא מתגלה, הוא מתגלה לאוניברסל האנושי כולו, לא רק לישראל. מדוע איפה רק אנחנו ערים להתגלות זו? התשובה היא, לא מצידו, אלא מצידנו. כל זהות אנושית קולטת התגלות זו בצורה שונה, בהתאם למשוואה זהותית הפרטית שלה. זה מה שהביא את מניטו לומר ולהסביר שמה שנקרא היום המיתולוגיות של העמים השונים למעשה זה עקבות של ההתגלות הזו וכל אומה, כל זהות אנושית תפסה את ההתגלות הזאת בצורה שהיא תפסה זה מה שהוא קורא כאן המשוואה הזהותית והוא ישווה את זה לפריזמה שכאשר יש אור שפוגש את הפריזמה, אז אנחנו מתחילים לראות את הצבעים השונים המרכיבים את האור הזה. הפריזמה הזאת זה המשוואה הזהותית של האומה. אז אצל אומה מסוימת אנחנו נראה כחול. אומה אחרת אנחנו נראה צהוב. רק בישראל אנחנו רואים את האור כפי שהוא. מה עוד פעם? רק בישראל רואים את האור כפי שהוא. למה? כי אין לישראל משוואה זהותית משלו. במובן של משהו שהוא פרטיקולרי. רגע. זה משהו ברמת הזהות. מדוע? כי כל הזהויות של הגויים הם תולדה של מה שקרה בפלגה. מה שקרה בפלגה שכל זהות לקחה חלק ורק חלק מהזהות האדמית נקרא לה. ואז היא הפכה להיות חלקית, פרטיקולרית. ישראל, כזהות, שמרה על הזהות הקמאית הזו. ולכן, רבי שמעון בר יוחאי אומר בגמרא, אתם קרויים אדם. זה לא מקנה לנו שום עליונות על אף אחד, אבל צריך להבין את מה שהוא רוצה להגיד. אפשר להגיד את זה אחרת, וזה גם מופיע בגמרא. שופרי די יעקב, כי אין שופרי די אדם הראשון. יופיו. אבל מה, איזה יופי? לא ראיתי לא תמונה של אדם הראשון ולא של יעקב. אבל יש משהו בו שהוא מעין אדם הראשון. למדנו כמה פעמים, אני חושב, את המדרש שמספר מה קרה כאשר אברהם ושרה ירדו למצרים והגיעו לתחנת הגבול. כאשר המצרים ראו את דיוקנה של שרה ואם זיהו בה, הדיוקנה, כן, דיוקנה של חווה אימנו, ככה נאמר במדרש. זאת אומרת, יש משהו בזהות העברית כאשר היא פוגשת זהות גויית, משהו שמזכיר אצל הגוי הזה, משהו מעין הזהות הקמאית הזו. אנחנו לא מודעים כל כך לדבר הזה, אבל הם כן. וזה מה שהוא מסביר כאן. יש התגלות, הקדוש ברוך הוא מדבר לבריאה כולה. קודם כל מי שומע. אבל לא מספיק לשאול את השאלה מי שומע. צריך גם לשאול את השומע, מה אתה שומע? אני תופס את מה שרלוונטי לי, כי מה שלא רלוונטי לי, לא תופס. זאת אומרת, הזהות גורמת לי לתפוס דברים מסוימים, ולא הדברים אחרים. המקרה היחיד החריג שתופס את ההתגלות, כולה, זה עם ישראל. בסדר? כן.
איפה נכנס למה שאתה אומר, כי בנו בחרת מכל העמוד, נתנו קידשת מכל העמוד, זה קודם כל פרטיקולרי.
מה?
בנו, אותנו.
לא, מכל האומות.
אבל זה גם...
זה בדיוק ההבדל. אנחנו התמצית, אנחנו התמצית של כל האומות. זאת אומרת, כל אחד לקח חלק, ובישראל יש כל החלקים.
אבל מצידו, אותנו בחרת, מצידו יש בחירה שהיא פרטיקולרית.
לא, ממש לא. הוא בחר אחרי שאדם הראשון אמר, אני מוכן להיות השותף שלך, אז הוא בחר בו. אותו דבר לגבי ישראל. אחרי שאמרנו, אנחנו מוכנים, הוא אמר, בסדר, בחרתי בכם. זאת אומרת, הוא בחר במי שהגיע למרגלות הר סיני. מי הגיע למרגלות הר סיני? רק ישראל.
כולם הגיעו.
לא.
לא,
לא כולם הגיעו. זה הוצע אכן לכולם, וכל אחד מצא בגלל הזהות הפרטיקולרית שלו את הדבר שלא לא, 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 לא מתאים לזהות הזו, ולכן דחה.
מה? למה
הוא
בחר בישראל
בפלגה? בפלגה? בפלגה הוא לא בחר באף אחד. רגע, רגע, צריך, כאן יש משהו ש... כן, נייר. יש משהו שנוזל כאן. למה הוא בחר בישראל בפלגה? אין ישראל בפלגה. מה, רגע, כן. די. העיקר זה לשאול את השאלה. כן. אז נחכה שנייה. שיש לי כאן נייר. יש, נסתדר. לא, 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 זה לא כוס, אני צריך... בסדר, אני הסתדרתי. אוקיי. לא, אחר כך, בסדר, אני צריך גם כל... אז אני אומר, בפלגה, אין ישראל. תודה. אין ישראל.
לא, אני הבנתי שאין ישראל.
אז הוא לא בחר בישראל, בפלגה. באף אחד. לא, זה אחרי הפלגה. זה אחרי הפלגה, זה לא בפלגה. יש תוצאות לפלגה. עכשיו יש 70 גויים. ואז מופיע על רקע הדבר הזה אברהם אבינו.
פוטנציאל
למה?
להמשיך את האדם הראשון.
את מדברת על העניין האלוהי. כן, אז?
זאת אומרת שלא כל הדברים רעים הם יכולים בכלל להמשיך.
לא, לא נכון. זה לא קשור. רש"י אומר רוצה חביב. מה? אוצר חביב, זה מה שרש"י כותב שם, מה זה המסגולה? מה זה אוצר? אני חוזר למה שאמרת, אשר בחר בנו מכל העמים. זה פשט. אבל לא כפי שמבינים את זה. הוא באמת בחר בנו מכל העמים.
זה לא כמו שמבינים את זה. אתה יודע, אנחנו כולנו, כל מי שאומר את זה בקידוש בליל שבת, ושר את זה, ועושה מזה את הררם גדול, לא למד בדיוק מניטו. הוא מבין,
לא,
הוא
זה...
עכשיו, בחר בנו.
כן, אז לפחות הוא למד גמרא, אז הוא יודע מה הגמרא דורשת על הדבר הזה. לא, אני מקווה. מה שמניטו אומר זה לא המצאה של מניטו, זה הגמרא.
מה?
מה הגמרא אומרת? באמת מכל העמים, קצת מכל העם. איפה זה נמצא? כרגע אין לי את זה בזיכרון, אבל אפשר לחפש. הגמרא דורשת את הפסוק שנאמר לגבי אברהם, הביטוי נדיבי עם, נדיבי עם. נשמה היא מסבירה, באמת. עם ישראל מוחכב מכל העמים. מה זה מוחכב? שהגמרא לא עוסקת בבדיקה של גנאלוגיה של כל אחד ואחד מאיפה הוא בא וזה. זה לא הרעיון. זאת אומרת, יש בהתחלה זהות אחת, היא מתפצלת ל-70, עכשיו יש 70 חלקים, עם ישראל מקבץ בתוכו את ה-70 חלקים. ולכן הוא נקרא, הוא נקרא כפי שהוא, מה? שהוא נקרא כפי שהוא נקרא. בסדר, ואני חוזר למה שמניטו היה מדגיש כל פעם מחדש ברגע שהיה נוגע בנושאים האלה. זה לא מקנה לנו שום עליונות על אף אחד. זה כן. זה כן. אבל זה גם אומר שאם אני רוצה באמת לדעת משהו לגבי ערך מסוים, אני צריך ללכת לעם שמייצג את הערך הזה, שלוקח על עצמו את הטיפוח ואת הפיתוח של הערך הזה. זה מה שהיהודים עשו בגלות. מה, למה אנחנו יוצאים לגלות? כדי לאסוף ניצוצות, שוין. זה עוד לא אומר שום דבר לאף אחד. אז התרגום המעשי שבאמת אנחנו הולכים אצל הגויים, ודווקא לפי דברי הגמרא גם כן, דרך הגרים שמצטרפים לישראל מאותם האומות, אנחנו מקבצים את הניצוצות האלה, שזה הערכים של כל עם, וזה מביא לנו את התוספת הנצרכת, להחכיב אחר כך את הפאזל הזה מחדש. אני חושב שכבר למדנו את זה כמה פעמים, לא? טוב, כן, פתאום. מה?
מה?
לא, אנחנו אדם. זה מה שצריך להבין. תראה, אבל מכיוון שבאמת לא אורגנו לחשוב במושגים האלה ובכיוונים האלה, אז אנחנו לא במקום המשפט שהוא אמר כאן, אנחנו מונותאיסטים אמיתיים, למעשה אנחנו מתנהגים לא כמונותאיסטים, אלא כמונולטריה. מונולטריה. שזה האל הפרטי שלנו. כן. אני בטוח שבאנגלית יש גם מילה כזו. לא? לא. נכון, מה זה תחילת הגרים? זה בדיוק, בסדר? טוב. אז זה אומר כאן, הוא מסביר דווקא את הדבר הזה. בסדר. הזכרתי לא פעם, אומר מניטו, את שתי התופעות המרכזיות אשר התרחשו בעקבות הפלגה. הופעת 70 זהויות אנושיות פרטיקולריות וחלקיות במקום הזהות האנושית המאוחדת הקמאית, והחלוקה של משפחת נוח ל-70 גויים. כל גוי לקח איתו 1 חלקי 70 מן הזהות האנושית הקמאית. מאותו רגע ההיסטוריה האנושית שהיא מימוש מחשבת הבריאה עבור האדם מתנהלת ב-70 מסלולים מקביליים, אם אפשר להתבטא כך. אז מתברר, זה מה שהתורה מלמדת אותנו בסוף פרשת נוח, שהיסטוריה זו לובשת צורה של מלכויות. כאשר ציוויליזציה מסוימת, אומה מסוימת, מנסה להשתלט על שאר האומות ולכפות עליהם את המודל התרבותי הזהותי שלה. כך קרה במהלך כל ההיסטוריה, כאשר מדי פעם התחלפה המלכות. פעם אומה זו ופעם אומה אחרת. בשפתנו המודרנית זה נקרא אימפריאליזם. בסדר? זו התופעה הראשונה. נמרוד מתחיל. על רקע ההיסטוריה הזו מתחילה להופיע מאברהם אבינו זהות חדשה. אומה חדשה. היא האומה הישראלית. מה הייחוד באותה אומה, מה סגולתה? סגולתה היא שהיא אומה אוניברסלית. היא רוצה לבנות מחדש את האחדות של המין האנושי, משימת אותה אומה כפולה, לשמש ממלכת כהנים כלפי האומות ולהיות בעצמה גוי קדוש. במילים אחרות, להסביר, לחנך את שאר האומות איך חיים בסביבה רב זהותית, רב תרבותית, איך נותנים לאחר את מקומו, וגם איך בונים חברה שתוכל לשמש מגדלור, דוגמה ומופת לשאר החברות האנושיות. כל זהות אנושית היא חלק מהכלכלה האלוקית. יש לכל זהות ייחודיות משלה, גניוס משלה ותפקיד משלה. יש משמעות להיסטוריה של כל זהות אנושית של כל אומה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו. הייחודיות שלנו היא להיות אוניברסלי. תפקיד שלנו הוא לאחד את כל הזהויות האנושיות החלקיות, לא כדי להשתלט עליהן, אלא כדי לבנות מחדש את הזהות האנושית, האנושית הקמאית שהייתה ואיננה עוד בעקבות הפלגה. זה התמצית של הדברים.
הוא מתעלם לגמרי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הניסיון של הפלגה. הניסיון לייצר יהדות אוניברסלית הביא אסון לאומה.
מה זה יהדות אוניברסלית?
הערכים של היהדות הם ערכים אוניברסליים, מוסריים, הומניסטיים וכו' וכו'. אנחנו יודעים מה זה הביא לעם ישראל, לא טוב.
אני חושב שמניטו התייחס לנקודה הזאת בעשרות אם לא מאות מקומות ואם לא אלפי מקומות, כאשר הוא עושה את ההבחנה בין הקוסמופוליטיות והאוניברסליות. ואני חושב שהוא דן בכל האופנים האפשריים של השאלה הזו. אבל לא פה, בסדר. בסדר. אומר, אני רגיל להסביר את משימתנו בעזרת המשל של זר הפרחים. האנושות דומה לזר פרחים. לכל פרח בזר יש תפקיד משלו. ואם אותו סוג פרח חסר, הזר אינו שלם. הזר של פרויקט המלכויות הוא אוניפורמי. יש רק ורדים, יש רק נרקיס, יש רק זה. יש בו מקום רק לסוג פרח אחד. הזר של פרויקט המשיחיות של ישראל הוא רב גוני, מורכב מ-70 פרחים מסוגים שונים, ורק כאשר כל הסוגים נמצאים ביחד בצורה שווה, הזר הוא זר אמיתי. אז זה התנאי הראשון. עכשיו הדבר החשוב. תפקידו של ישראל הוא להיות הגורם המאחד, המאפשר לכל סוגי הפרחים להפוך להיות זר. אבל, וזו הנקודה המהותית, הקריטית, איננו חלק מהזר. אנחנו החוט המקשר את כל הפרחים יחד. לא. אנחנו החוט. אותו חוט הופך את הזר לזר, אבל תפקידו שונה מהפרחים שבזר. חשוב לזכור זאת. לפעמים הניתוח היה נותן את הדוגמה של שרשרת של פנינים. יש פנינה מצבע כזה, פנינה מצד אחד, ויש גם חוט שמקשר. זה אותו דבר, זה אותו רעיון.
הוא
רק קשה לפתח
זמה של חוט.
מה?
זה קשה לפתח זמה של חוט.
ממש לא. אבל בלי החוט אין שרשרת. זהו. מה? עכשיו, כן. כן? תאי גזע. כן? הם עברו מוטציה, עכשיו זה כבד, זה לבלב, זה זה, ויש מה שנשאר תאי גזע. כן, אפשר לתת כל מיני דוגמאות. זה גם מסביר את הקושי שלנו, להסביר מה, לתקשר עם, עם האחרים. אבל זו המשימה שקיבלנו על עצמנו. טוב. כל אחד ישפוט אחר כך אם היה כדאי לקבל את המשימה או לא. זה מה שיהודים רבים עושים במהלך ההיסטוריה, אבל עובדה היא ש... בשלב כלשהו היינו מוכנים לומר, בסדר. כן.
אנחנו מאגדים את הזר או את הפנינים,
כן.
נמצאים בנקודה של לפני הפלגה, או
לא, 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 לא זה ולא זה. הפלגה זה משהו בלתי הפיך. איזה זהות?
כן, לפני הפיצוץ, לפני החלוקה לשבעים.
לא, אין לפני.
אתה אמר ראשון?
לא, זה בדיוק הנקודה. אי אפשר לחזור אחורה.
אז מה זה עם לבדה ישכון?
עם לבדה ישכון זה פסוק. מה זה? זה פסוק. כן, ובגויים לא יתחשב. לא, לא, תסתכלי שם הפירוש של הנציב. הנציב. תראה שזה בדיוק הפוך ממה שרגילים לחשוב על הפסוק הזה. כן.
זאת אומרת שתפקידנו לא
תלוי רק בנו. לא, ודאי. זה מה שרבי יהודה הלוי אומר. אנחנו הלב, אנחנו הלב. הלב לא פועל בחלל ריק. כן? נה? כן? כן? אבל מה הוא אמר? אנחנו מונותאיסטים אמיתיים. ואנחנו, יש לנו נטייה להתעלם מהדבר הזה. כן. כן. נכון? למה הוא התכוון? שצריך בפועל לממש את הדבר הזה.
של?
להיות אדם. אבל תוך כדי לקיחת בחשבון כל מה שקרה לפני זה.
קרה משהו שלא היה צריך לקרות, אבל...
אבל קרה! אנחנו, שוב, אנחנו לא עוסקים במדע בדיוני. קרה מה שקרה. עכשיו אני רוצה לדעת איך עושים בגט? אז יש לי כתובת. איך עושים פיצה? יש לי כתובת. מה? מה לא? לא, 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 לא. גם זה לא. גם זה לא, גם זה לא. לא, אבל זה חשוב בגט ופיצה. נכון, זה... האמת היא לא יותר... האמת היא לא מורכבת הרבה מעבר לזה, והגלובליזציה, זה, במובן הזה, זה משהו חיובי.
אבל
התפקיד
שלנו, לגלות את הייחודיות שלהם?
הם יודעים לבד. בטח. אנחנו רק צריכים להכשיר את הדברים.
אבל בכל
החיים
היינו בגטאות,
נפגע... לא יודע, אני... במקרה השבוע פרשת תרומה, לא? רגע, במקרה השבוע פרשת תרומה, כן? ויקחו לי תרומה, ואת כל אשר, מכל איש אשר ידבנו ליבו, אז נו, עכשיו... יש לנו רשימה של דברים, כסף, זהב, נחושת וכו', כן? מה זה? טוב, אז אני החלפתי בבגט, פיצה וזה. זה אותו דבר. זה הערכים של מצרים.
זה אתה עושה מקדש.
ומזה אנחנו עושים מקדש, בדיוק. וחלק שלא ידענו מה לעשות איתו, הלך לעגל. זה אותו זהב. חלק הלך למקדש וחלק הלך לעגל. נקרא בירור. אז בלי שחצים ובלי חזיר על הפיצה. יש דברים שאנחנו מביאים איתנו מהגלות. עכשיו צריך להביא... מה זה מאכל ישראלי? מה זה מאכל ישראלי? אין דבר כזה. מה?
תלוי את מי אתה שואל.
אין.
הטורקים יגידו לך בורקס.
כן. בסדר, אז בורקה זה מיוון וטורקיה, פלאפל זה מסוריה ולבנון, ו? ומה ישראלי? מה גפילטה פיש? אנחנו יודעים מאיפה זה. קוסקוס? אין. מה? נו, אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק זה. רק שיש הפרדה בין בשר לחלב וכולי וכולי. בוודאי. אני מתפלל. אני מה?
היא הייתה ערבת
הארץ.
לא בגלל הכסף והזהב, אני חושב
לה. לא?
בגלל מצרים.
כן? אז למה לקחנו את כל הדברים האלה? מה זה כי הבטיחו לנו?
בזהב,
עברות
של
מצרים? זהב זה ערך.
מה הערך?
מה? לא. 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 זהב זה זהב, דוגמה של זהב זה זהב. זה תורה שבעל פה, זה תורה שבכתב. לא פחות ולא יותר. עמודה ימנית, עמודה שמאלית. זה ערכים. לקחנו את הערכים של מצרים, ואחרי תהליך של בירור, חלק נכנס בתוך הזהות שלנו, וחלק לא ידענו מה לעשות איתו. אז זה בדיוק הבעיה. זה גם וגם, זה גם וגם, זה גם וגם. זה אחד מהבעיות שלנו, אנחנו חושבים, משום מה, אנחנו עוסקים רק ברוחניות, נכון? מה? כן, זה ממש ההפך, קודם כל קדושה זה בגוף. מה? לא. שנייה.
יש כאן נקודה חשובה.
קראתי את זה אתמול. על הפרשה, בגלל זה אני זוכר, לא. פרי צדיק. לא אומר מה אמר א' שם על הפרשה. כן, כן. סליחה, בית. מאיפה אני אתחיל לקרוא לכם? לא, רק הסוף. אח האדם. הוא הנשמה והגוף, נקרא בשר אדם, הגוף. וכמו שאמרו בזוהר הקדוש, שהוא לבוש האדם, וכל בשר מורה שהגוף יבוא להשתחוות, שיהיה הגוף גם כן בקדושה. והיינו על ידי שיחוב ויתגבר על כל חשקו ויצרו, שהוא רק לכבוד השם יתברך, ואז יהיה קדושת בגוף. גם כן, כנ"ל. מה אכפת לי מהקדושה שבגוף? אבל זה העיקר. כי זה העיקר. וזהו בשבת שגם הגוף בקדושה שאכילה וענת הגוף מצווה. והוא מעין עולם הבא. ויבוא כל בשר להשתחוות. צריך להבין מה הוא רוצה להגיד לנו. הרבה אנשים חושבים, העיקר זה הנשמה. לא, נשמה היא תאורה. השאלה זה מה קורה עם הגוף. עבודת המצוות זה מה שהוא אומר לפני זה, כן? זה בשביל הגוף. היינו להיות קדושת בגוף ישראל, שזה קדושת מעשה המצוות. ומשום מה יש לנו נטייה להתעלם מהדברים האלה. אז האוכל זה מאוד חשוב. יש עבודה של בירור באוכל. זה אתה מכניס לגוף וזה אתה לא מכניס. ובהתאם למה שאתה מכניס, בסופו של דבר זה בונה את הנפש. לא את הנשמה. וזה מתחיל מכאן. אז צריך לתפוס את הדברים האלה, כי אחרת מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים כמו הנוצרים. הגוף עבוד, עוסקים רק בנשמה, רוחניות. לא, זה בדיוק ההפך, הוא מסביר. מה זה הוא מסביר? זה זוהר, הוא מצטט. אה, יש הרבה הסברים, אבל הם לא קשורים למה שהתורה אומרת. זה כן. הסברים יש בלי סוף, אני יכול להמציא איזשהו הסבר שאני רוצה. אני לא אוכל כדי שיהיה לי כוח לקיים את המצווה. אני מקיים את המצווה כדי שהגוף יהיה קדוש. זה בדיוק הפוך. לא, זה לא המטרה. לא. כן? לזה יש מטרה. אז מה? כן, מכל אחד כנראה יש מה לקחת. כנראה שמכל אחד יש משהו. משהו שהוא חלק מהזהות הקמאית. שהוא נחוץ. כן. 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 הביטוי של חז"ל, הפכנו אותה למצולה בלא דגים. מה זה הדגים האלה? מה זה הגפילטה פיש? זכה. בסדר.
בעצם אלה שהמצרים והחדים,
כן,
העכשווים, הנוכחים, טוענים, כל מה שיש לכם זה שלנו, גנבתם.
לא, הם צודקים. הם צודקים. חוץ מהטענה ש...
זה רק שאלה של לדייק בהלכה אם הלכנו כגנבים ולקחנו מהם.
כן.
או שהם היו חייבים לנו שכר על כך וכך שנים שלושים.
כן.
זה כל הסיפור.
זה לא כל הסיפור. זה לא כל הסיפור. אבל הטעם המיידי של כל המצוות שניתנו לדור שיצא ממצרים הטעם המיידי הזה, זה מה שהם ראו במצרים, ועכשיו אנחנו עושים את ההפך הגמור. אז התפילין שלנו זה נגד התפילין של פרעה. מה? מה יש להסביר? אתם נכנסים למוזיאון לא משנה מה, ואתם רואים את הציורים של פרעה עם נחש על היד ונחש על הראש. נכון, נכון. גם כתוב בתורה שבפסח אנחנו צריכים לשחוט ולא לאכול מבושל ונע אל הצלי וזה נע ומבושל, זה מה שהיה במצרים. באותו תקש שהיה מתקיים בחודש האביב בירח מלא של מצרים, זה פשוט. מה? פרעה לא שם במקרה את זה, אלא פרעה זה הצד הטבעי של החוכמה הטבעית של הנחש.
אנחנו לא
צריכים בית מקדש. אגב, אם אתם נוסעים למצרים ורואים מקדשים, אתם תגלו את הצורה של המשכן. משכן. לא, אנחנו צריכים בית מקדש כשר. לא, אנחנו לא גנבנו. זאת אומרת, המצרים הם לא פרימיטיביים, כן? הם לא אידיוטים שהמציאו כל מיני שטויות. הם היו אנשים רציניים ביותר, שהבינו, שהגיעו לתובנות מסוימות לגבי תפקוד העולם, משמעות העולם וכו'. אבל מבחינת האדם הטבעי, לא, לא מאותה סיבה, אלא בדיוק יש כאן חידוש. הצורה הראשונה, לא עיגול אלא ריבוע, לא זה אלא זה וכו'. מה? זה לעומת זה עשה האלוהים, פשוט. זה לעומת זה עשה האלוהים. כן? כי הם התנתקו מהשורש שלהם. אז זה הופך להיות סתרה אחר. מה זה סתרה אחר? מה זה המושג הזה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מאיפה יש אלוהים אחרים? יש. אלזר. מה זה אלזר? מה זה כל הביטויים האלה שיש בתורה? יש. אבל אתם מתנתקים מהדברים האלה. זה לא אומר שזה לא קיים. בוודאי. לא, ברגע שדבר מסוים הופך להיות חלקי, הוא התנתק מהשורש שלו, הופך להיות סתרה אחר. זה קראתי באנציקלופדיה הבריטניקה או אנציקלופדיה כזאת לפני שנים. תיאור מדויק, נפלתי מהכיסא. יכול להיות שיש לי באיזשהו מקום, צילמתי את הדבר הזה. אפשר לפתוח כל... אפשר לפתוח? טוב, זה יוסף הכניס את ברית המילה במצרים. אבל לגבי השאלה הזאת, שמה יש תיאור מדויק של הטקס שהיה מתקיים בכל עיר במצרים, בחודש האביב. שנייה, בירח מלא, יש פירוט מדויק של הטקס הזה, שארבע ימים לפני זה הם היו לוקחים שה, שמים עליו אזוב, היה אסור לקשור אותו וכו', והייתה תהלוכה מהמקום שהיו שומרים אותו, פרו בראש עם הכהן הגדול שלהם וכולי, והיו מביאים את זה למקדש שלהם בהירופוליס, ואז בצהריים, מבחינתנו זה י' ד' בניסן בצהריים, כן? ואז היה טקס שלם שם, היו מקריבים את את השה הזה, והיו בערב מקיימים סעודת מצווה, ובסעודה הזאת היו שותים בירה. בירה, שמצרים המציאה את הבירה מסעור. עכשיו אתה לוקח את כל הפסוקים מפרק י' ב' בשמות ועושה השוואה, אחד לאחד. מה? אני קודם כל...
הזהות שלנו לא יכולה להיות בריאה.
על מה?
להיות אנטי.
אנחנו לא אנטי.
נגטיב של הזהות האחרת.
אבל הזהות האחרת הזאת היא לא סתם. היא לא סתם המציאה את הדברים האלה. יש משהו עמוק מאחורי הדברים האלה. האם הדבר הזה הוא אמיתי בשורשו? כן. לא, ממש לא. ממש לא. למה מגי? בשבילנו זה עבודה זרה. בדיוק, בדיוק, אבל כמו שמניתו היה מדייק, עבודה זרה. היא עבודה אמיתית, אבל היא זרה לנו, היא אסורה לנו. אז מה אמיתי בעבודה הזו?
זה לא טקס מגי, מה שפרעה הניח.
לא.
זה לא מגיה?
לא, 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 יש חוכמה שלמה, זה נקרא בפי חוקרי מצרים ו... נקרא דאטה אסטרוביולוגית.
זה לא
סופר
שזה יכול להיות מגיה?
לא, זה לא מגיה, זה דאטה אסטרוביולוגית. אחר כך זה הפך להיות האסטרולוגיה הזולה של זה, אבל... זה שיש לגרמי השמיים השפעה על, על, על הביולוגיה של האדם, היום זה ידוע. בסדר?
זה ידוע במצרים.
כן, זה הדת שלהם. זה הדת שלהם. בסדר? התנין זה לא הם עובדים לתנין או לשמש או לזה, זה סמל לחוכמה שלמה. זה שאנחנו לא מבינים, זה כמו עם מיתולוגיה היוונית, כל הסיפורים. יותר מ-2,000 שנה אמרו זה שטויות, רק כדי להפחיד את הילדים לפני שהם הולכים לישון. במאה ה-19 התחילו להבין שיש משהו עמוק אחרי הדברים האלה. בסדר, זה אותו דבר. ואנחנו לקחנו את הדברים האלה, ועכשיו השאלה מה אנחנו עושים איתם. התפקיד שלנו, כמו שנאמר על ידי התורה עצמה שלוש פעמים לגבי מצרים, וידעו מצרים כי אני השם. אז אם נאמר שלוש פעמים בתורה וידעו מצרים כי אני השם, סימן שהם יכולים להבין, לא? לא כתוב שם וידעו כי אני אלוהים, אלא אני השם. את ה? ודאי. לא, הם לא רוקנו את זה. מכיוון שהזהות שלהם היא חלקית, אז הם הפכו את זה למשהו חלקי. זאת אומרת, חלקי זה מתנתק מהשורש, נשאר מה שנשאר, ואחר כך... מתפתח כפי שמתפתח. אני לא אמרתי בעקבות, אני אמרתי זה לעומת זה עשה אלוהים.
בסדר,
לא, אני לא, אני את המשפט הזה לא אמרתי. אמרתי שמי שייסע למצרים ימצא דמיון רב מאוד בין... בסדר?
וזה באמת נכון, אבל...
יש הרבה דברים נכונים. כן.
או המקדשות המצריים.
כן.
זה דימוי של גן עדן. וכולנו יחלנו משם, אז זה קיבל צורה אחרת אצלם.
אני לא יודע, לא יודע אם זה דימוי של גן עדן.
ככה למדתי.
בסדר, אני, שוב, אני לא יודע, אני... מבחינת העובדות...
עד הכניסה לעץ החיים, יש כמה...
שוב. שוב, יש דברים שאנחנו צריכים להבין ש...
לא, אבל כשאומרים לנו אתם, סך הכל
מחכים כגויים. אני לא... שוב, אני לא אמרתי את המשפט הזה.
אתם שמים תפילין כי הוא עושה כך. כאילו,
יש דבר מאוד מעניין. מדוע בכמעט כל המצוות שיש בתורה אין שום הסבר מדוע אני צריך לקיים, אלא זה נאמר בדרך כלל ברצף כזה, בלי הנמקה, חוץ מהנמקה כי יצאת ממצרים. למה אין לי הנמקה פרטנית על כל מצווה ומצווה, מה הטעם של המצווה, למה אני צריך לקיים? תשובה? כי הטעם היה פשוט וברור מבחינת יוצא מצרים. לא תלבש שטנס, הם ידעו על מה מדובר. כך הרמב"ן שם מסביר. לא הבנתי. טוב, בסדר, זה כבר המדרש אחר כך שואל את השאלה הזאת, ולמדנו פעם את המדרש הזה, אבל השאלה לגבי הטעם המיידי, למה אין טעם מיידי חוץ מי כי יצאתם ממצרים? מה זה כי יצאתם ממצרים? זאת אומרת שבמצרים אני ראיתי דבר מסוים, ועכשיו אני מקבל ציווי מסוים שמזכיר לי משהו שראיתי במצרים. מה ראיתי? כן, זה הטעם המיידי, והרמב"ן שמה, והרמב"ן שמה מסביר שמבחינתנו זה הפך להיות סוד. כי אנחנו לא מכירים את המציאות הזו.
אנחנו איבדנו.
כן. נכון. נכון.
אז יש לנו שתי אופציות.
כן.
או לקיים מצוות שעטנז או מצוות אחרות, כרובוטים, אוטומטים, בלי טעמי מצוות. או ללמוד את תרבות מצרים הקדומה.
לא, 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 לא. או מה שהמדרש מסביר לנו, להבין שמעבר לטעם המיידי, יש עוד טעמים בסיפורי האבות. ואחרי שאנחנו מבינים את הקשר בין סיפורי האבות למצוות השונות, ובנייניו, לכל המצוות האלה מבחינה זו זה גיד אנשי, ככה במסכת חולין נאמר בפירוש, אז אנחנו גם נבין שמעבר לסיפורי אהבות יש טעם בפסוקים של מעשה בראשית. ואחרי שאנחנו מבינים שיש טעם בפסוקים של מעשה בראשית, אנחנו גם נבין שבסופו של דבר הכל נמצא במילה בראשית. זאת אומרת יש מדרגות שונות, אבל זה לא אומר שבגלל זה שאני לא מבין עכשיו את הטעם המיידי שהיה ידוע ליוצא מצרים, אני לא צריך לעשות את המאמץ לגלות אותו מחדש. כי יש הרבה דברים שהיו במצרים שהם עדיין רלוונטיים בתרבות הנוכחית.
זאת אומרת,
מה?
אני קיים
בריטניקה היא מספרת מה שהארכיאולוגים יודעים היום. לא, זה לא תורת הסוד. לא, זה הטעם המיידי של הדברים, וזה חשוב גם להבין את הדברים האלה. שוב, החל מפרק י' ב' בשמות יש לנו מבול פתאום של, של, של ציוויים. משה בא ואומר, א', ב', ג', ד', ה', ו', זה, רגע, אני במצרים, אני עברי במצרים, למה אני צריך לעשות את זה? הוא לא אומר. למה הוא לא אומר? מסביר מניטו, כי באותה שנה היו שתי חלופות. חלופה א', כפי שעשיתם כל השנים, אתם מצטרפים לתהלוכה המצרית. 80% מהעברים הלכו לשם. ו-20% שמו דם על המשקוף ועל המזוזות. ונתנו גט כריתות למצרים. מה שעשיתם כל השנים, עכשיו אנחנו עושים את ההפך הגמור. זה גט כריתות. אתם שתיתם כל השנים בירה משעור בערב, הפעם לא יימצא שעור בבתיכם. כי אני הולך להוציא אתכם ממצרים. מה זה קשור לסיפור הזה? מה? יש אפילו לפני מצרים משהו שנקרא חוק חמורבי. ויש חוקרי המקרא שאוהבים לעשות השוואות. יש דמיון, לא? כן? אז אם אני רוצה לבוא ולהגיד שוב אנחנו גנבים וזה ולקחנו ושום דבר לא המצאנו וכו', או שאני רוצה להסביר ולשבור קצת יותר את הראש ולהבין גם אם יש במבט שטחי ראשוני דמיון מסוים, אני מוצא את ההבדלים, וההבדלים האלה הם מהותיים ביותר. בסדר, אפשר אולי להגיד את זה ככה, אני לא יודע, אבל חשוב לדעת את הדברים האלה, פשוט. כי אחרת מה זה הסיפור הזה? אנחנו לא מלקטים את הניצוצות. איזה ניצוצות? אז זה נשאר סיפור כזה מיסטי, מגי, לא יודע מה. בסדר, אבל במצרים נפל חלק. אז יש במצרים ובהודו יש, ובדרום אמריקה כנראה שיש, ובכל מקום יש. אז אנחנו לוקחים את הערכים האלה ומביאים את הכל לירושלים. ואז מתחיל בירור. מי עושה את הבירור? אנחנו עושים את הבירור הזה. ואז מתחילים להתווכח. מי עושה את הפיצה הטוב ביותר היום? יש סגנון כזה, יש סגנון כזה, יש סגנון כזה, יש שיפורים פה, שיפורים שם. וזה חשוב.
כשזה מגיע אליהם, אנחנו הכי טובים.
בסדר. ואנחנו עושים את זה גם עם דברים נוספים, בכל הרמות, בכל המדרגות. אני חושב שמה שמניטור רוצה שאנחנו נבין, שנעזוב את מיסטיקה שאף אחד לא יודע מה לעשות עם הדברים האלה, ונתחיל לדבר על הדברים המעשיים, קונקרטיים, מה באמת צריך לעשות. כל אחד חוזר עם תפיסה מסוימת של איך צריכה להיראות חברה מתוקנת וכו', ויש עכשיו תסיסה מסוימת כדי בסופו של דבר להוציא אל הפועל את הדבר האמיתי. יש, בוודאי. בוודאי, אין ספק בדבר הזה. אבל זו המשימה שלקחנו על עצמנו. ויש אנשים שעדיין יגידו, המילקי יותר טוב בברלין. מה? טוב.
זאת אומרת, כל המחלוקות שיש כרגע במדינה זה משהו חיובי.
בוודאי.
ולא שלילי.
בוודאי.
זאת אומרת, צריך להיות אופטימי ולא פסימי.
בוודאי.
זה לא אמר.
בוודאי. 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 זה חלק מהתהליך. או כפי שמניתו היה מסביר, בסופו של דבר ששני יהודים מתווכחים, לאמיתו של דבר מי שמתווכח זה שני הגויים. המרוקאי והפולני. ואז יש ניצוצות. כי כיהודים אנחנו, מה לעשות, זה זהות אחת, אבל הבאנו את הפולני, הבאנו את זה. כן, זה תהליך חיובי, וזה בדיוק התהליך הזה ש... כן, אז... טוב. כדי לעזור לאדם להצליח במשימתו, בורא העולם התגלה אליו מדי פעם. התגלות זו נעשתה דרך הנביאים, גם דרך נביאי אותן 70 האומות. תוכן נבואתם היה מהות התפקיד ההיסטורי של אותן אומות והתאמתו למחשבת הבריאה עבור האדם. הנבואה העברית ייחודית משום שהיא מכילה תכנים נוספים, אבל בתחילתה היא גם כן התייחסה למשמעות ולהשלכות של המהלך ההיסטורי של הפלגה. עבר מייסד האומה העברית דאז וזקנו של אברהם היה נביא. מה היה תוכן נבואתו? הוא ראה את התוצאות השליליות של הפלגה. הוא היה מוטרד מהתפלגות האנושות, מהתפצלות הזהות האנושית הקמאית ל-70 זהויות שונות חלקיות. הוא זכר את האחדות הקמאית ולא היה מוכן להסתפק במצב החדש. לא. 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 בפלגה יש 70 גויים. עבר, אין לו אומה משלו ברשימה. נבואתו באה לידי ביטוי במתן שם מיוחד, משמעותי לבנו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. אברהם המשיך את דרכו ואף הוא היה נביא. ואתה אשב ושת האיש כי נביאו והתפלל בעתך וחיה. אבל תוכן נבואתו השתנה, התרחב. הוא ראשון המתפללים במקרא. הוא תיקן את תפילת שחרית. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. עמד, אומרת הגמרא, מסכת ברכות, אין עמידה אלא לשון תפילה. הוא היה מסוגל ליצור תנועה דו-כיוונית בינו ובין הבורא. מהבורא אליו זו הנבואה, וממנו אל הבורא זו התפילה. הוא ענה לפנייתו של הבורא לאדם. במקביל לנביאים העברים, פעלו נביאים נוספים וחלקם מוזכרים בתנ"ך.
רגע, אז מה הטענה נגד נוח?
מה?
מה הטענה נגד נוח? שהוא לא התפלל על הצלת האנושות. הוא לא ידע בכלל לצאת.
היה יכול ללמוד, לא? מה ממי? ממי אברהם למד? זה, לא, זה בדיוק הטענה. בסדר? מה מקור ההבדל בין היכולת הנבואית של אברהם ואחריו של משה אדון הנביאים, של נביא ישראל בכלל ליכולת הנבואית של נביא האומות? ההבדל בא מהמשוואה הזהותית הפרטית של כל אחד. לכל אומה, הזהות הפרטית החלקית שלה. כך בגמרא. לא, זה מה שהגמרא מזכירה. זה מה שמוזכר בתנ"ך. האורקל של דלפי לא מוזכר בתנ"ך. הדיבור האלוקי הוא אחד, אבל הוא כפטיש יפוצץ סלע. לכן, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשונות. מדוע? כי יש 70 זהויות אנושיות וכל זהות תופסת אותו דיבור בצורה מיוחדת לה ולה בלבד. יש רק מקרה אחד ויוצא דופן והוא ישראל. אין לישראל משוואה זהותית מיוחדת משלו. לכן ישראל יכול לתפוס את הדיבור האלוקי במלוא היקפו. זה מה שמשה, שהוא שקול כנגד כל ישראל, היה מסוגל לעשות. אפשר להגיד את זה בצורה אחרת. לכל אומה יש שר, אין לישראל שר. זה אותו דבר. מה זה שר? זה הרצון החלקי של הבורא עבור אותה אומה. זה הזהות הפרטית של האומה. פשוט מניטו כאן מתרגם לנו מושגים שבאים מתורת הקבלה. זה שפה שאנחנו יכולים להבין. מה זאת אומרת?
כל שבט תופס.
אה, בסדר. שנגיע בשעה טובה לכרך.
הוא אומר פה שמשה היה מסוגל, כי הוא שקול נגד כל ישראל.
בסדר.
זאת אומרת שכל אחד מבני ישראל זה משהו קצת שונה.
שנגיע לכרך זין, אחרי פסח כנראה. כן? אז אנחנו נדון בזה, יש שמה פרק שלם על ה, קודם כל על השבט ה-13, שזה חידוש שמניתו, ועל הביטוי הזה שנאמר כבר ליעקב אבינו, הרי אנחנו יודעים שיש שבטים בישראל, כן? אבל ישראל נקרא קהל עמים. והגמרא במסכת הוריות דורשת את הביטוי הזה כעל עמים ואומרת, האם ראובן לבד יכול להיות ישראל? תשובה, כן. האם יהודה לבד יכול להיות ישראל? כן. זאת אומרת שיש ישראל מבחינה זו הוא מיקרוקוזם של האנושות כולה. אבל אנחנו נקראים קהל עמים. מצד אחד עמים, מצד שני קהל. וזה בדיוק המשימה שלנו. אז אפשר לעיין בינתיים בפרק בקרך זין. לא, אנחנו כבר אחרי זה. טוב, אז אנחנו נסתפק בזה להיום.